שלום רבותיי, אנחנו בפעם הקודמת, אם נחזור ממש במשפט אחד, התחלנו כבר להיכנס יותר פנימה לסוגיה של התינוקות. וראינו שכשהם התחילו לברר את סוגיית האלף בית, אז הם אמרו אלף בינה. אז במשפט קצר ממש אמרנו שיש בו בעצם, יש פה בעצם שני רבדים. מצד אחד, מלמטה למעלה, האדם, המפגש הראשון שלו עם הדברים הוא צריך להיות דרך השכל, כי הכלים או האמצעים היותר נמוכים שבו, חושים ורגשות, לא יכולים לנהל את החיים, אלא השכל הוא הכלי הטבעי ברמת הטבע שאמור להכווין, לכוון גם את הרגשות וגם את החושים לפי הערך והמידה, גם האיכותית וגם הכמותית המדויקת שלהם. ואותו שכל, המפגש הראשון שלו עם הדברים הוא מפגש כללי מאוד, ראשוני מאוד, לא הייתי אומר שטחי, אבל מאוד חיצוני. לדוגמה, אם אומרים לי, אתה צריך להגיע למכון מאיר, אז אני לא יודע מה זה מכון מאיר. אני יודע שזה בניין כללי. אז אומרים לי, בקירת משה. בסדר, קירת משה זה גדול. אומרים לי, שדרות המאירי. אני מגיע לכאן, אני עומד במדרכה ממול וקולט את הדברים באופן כללי. בניין ועוד בניין, גשר, כמה קומות. בסדר, זה המפגש הכללי. אבל לאחר שאנחנו, אם אפשר לומר, מחכימים בקשר שלנו עם הדברים, אנחנו צריכים כבר להבין את הדבר. להבין זה קודם כל להבין את סיבת הדבר, לדעת את סיבת הדבר. ממילא סיבת הדבר היא תגלה לי את החלקים השונים של אותו דבר. אלו דברים שבין בית שמאי לבית הלל, בינה שכבר יוצרת הבחנה. וג', אם אני מכיר את סיבת הדבר ואת החלקים השונים שמהם מורכב אותו דבר, אני יודע גם להסיק מסקנה, להבין דבר מתוך דבר. אם כן, לא מספיק רק להיות באות א', במובן של חוכמה, לאלף, אולפן, למידה, שכל, חוכמה בשלב הראשוני, הכולל, אלא אני צריך להיכנס לתוך הבניין ולהתחיל להבין מה זה בעצם מכון מאיר, מה יש פה, מה הם החלוקות או החילוקים השונים שיש במציאות הזאת, ממילא להשיג גם את המסקנות, מה ההשלכות של מה שנעשה פה וכו'. זה ברובד הפשוט מלמטה למעלה, שאמרו תינוקות, אי אפשר להסתפק באלף, צריך להגיע אל הבית. אי אפשר להשאיר את העולם כפי שאתה קיבלת אותו, בחינת שופר, אלא צריך להוציא ממנו חצוצרה. בחצוצרות וכל שופר, הריו לפני המלך השם. צריך יותר לדייק את הדברים, להעמיק בסיבות שלהם, להבין את ההשלכות שלהם וכו'. זה ברובד שבא מתוכנו. אנחנו צריכים להגיע מאלף לבית, מאולפן לבינה. ולכן מה שרשי אומר, לכאורה, זה מסתדר כרגע טכנר יותר עמוק, למד תורה, אלף בינה, אומר רשי, למד תורה. אבל רש"י מתכוון דברים יותר עמוקים, ומסביר הרב קוק, שהרבה פעמים כשאנחנו מגיעים לחצוצרה, כשאנחנו מגיעים לאות בית, כשאנחנו מגיעים לגילוי של האלוקי בטבע, לסיבה של כל דבר, ולהבחנה של החלקים שיש לאותו דבר, ובהשלכות שיש לכל דבר, אז השכל האנושי יכול מאוד להחזיק מעצמו. אנחנו יכולים מאוד להתגאות שהנה, אנחנו עומדים במרכז. האדם הוא בעיקר שכלו שמכיר סיבת דברים, צדדים שונים של אותם דברים, והשלכות ומסקנות של אותם דברים, השכל האנושי יכול להגיע למקום שהוא חושב שהכל מתחיל ממנו והכל נגמר בו, חס ושלום. לכן אמרו התינוקות הפוך, אלף בינה. כשאתה מגיע לבינה, תחזור אל האלף. לא רק להגיע מאלף אל הבית, לא רק להגיע מהשופר אל החצוצרה, אלא כשאתה מגיע לחצוצרה, אל תשכח שזה מתחיל בשופר. ואל תשכח שהחוכמה, וכאן הנקודה, החוכמה שאתה הגעת ממנה לבינה, החוכמה הראשונית היא מלמעלה, היא באמת לא מתחילה ממך. היא מלמעלה למטה, יש איזו הברקה שהרב קורא לה יסוד עצם החוכמה. עצם יסוד החוכמה. כי גם כשאנחנו מגיעים לעולם של התפתחות האדם והתפתחות האנושות, לעולם של בינה, שהשכל האנושי תופס מקום מאוד מרכזי, וברוך השם מקדם את העולם, ואדם יכול לעשות מעצמו עבודה זרה, צריך מאוד להיזהר לחזור אל האלף הראשונה, לאלף את הבינה. נחזור אל האלפה, כמו שהרב אומר, אל הלמידה, אל הערך שרשי מתכוון, כנראה למד תורה, תורה שקדמה לעולם, תורה שהיא יסוד העולם. כשאתה לומד, תדע לך שאתה לומד לא את השכל שלך, שיביא אותך מאלף לבית. אתה לומד את השכל של התורה, שזה לא מתחיל ממך. אתה כתבת, כל אחד מאיתנו כתב בתחילת הדף, בסייעתא דשמיא. אנחנו מאמינים שכל מה שאנחנו נלמד ונעשה וכו', הוא לא מתחיל מאיתנו, הוא מתחיל מאיזושהי הערה אלוהית מלמעלה למטה. זה פחות או יותר, יותר פחות מאשר יותר, מה שדיברנו שבוע שעבר. אחרי א' ב', שאם נסכם את זה בכותרת כללית, ואנחנו גם נרצה במהלך הלימוד שלנו, לא רק להבין את המשמעות של כל אות, או רצף של אותיות, אלא להבין את המבניות של האותיות, א', ב', אחרי שאנחנו צריכים להגיע מה-א' אל הב', אבל כשאנחנו בב', לא לזכוח שהכל הוא תוצאה של הא' האלוקית, אנוכי השם אלוהיך, אלוהיך, ואז בראשית בר האלוהים, עכשיו אנחנו מגיעים לעוד ג', ג' ד'. מה זה ג' ד'? אומרת הגמרא, ג' ד' גמול דלים. המילה ג' אמרו התינוקות, רומזת לגמול. מאוד מעניין. דלים, עניים, אם כן ג' ד', גמול דלים, ואז הגמרא מתחילה לדון בצורה של האותיות של הג' והד'. מהי טעמה פשוט קראה דה ג' לגבי ד', מה הטעם שהרגל של האות ג' פשוטה, נטויה, לקראת האות ד', שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחרי דלים. ומה היא טעמה פשוט קראה דה ד', הרגל של האות ד' נטויה לצד השני כלפי ג', לגבי ג' דלים צי לנפשי ולא לצטערן וכו', והגמרא דנה בכל מיני פרטים. אנחנו היום נלמד את היסוד העקרוני, קודם כל של ג' ד', ג' ד' גמול דלים. עכשיו פתאום נראה לנו, אחרי שאנחנו מדברים על א' ב', על המקוריות שממנה האלוקית, שממנה הכל מתחיל שהיא א', ואחריות של האדם להגיע ממנה לב', והכל מסתכם בעצם בשתי המילים למד תורה, שאומר רש"י, פתאום אנחנו כביכול עוברים למשהו מאוד נקודתי, מאוד פרטני. יש צדקה בעולם, ויש, סליחה, עניים בעולם, ובני אדם צריכים לתת צדקה. והקדוש ברוך הוא גומל, לכאורה, למרות שמה שאומר עכשיו לא נכון לפי הגמרא, אבל ככה זה נשמע כמו שקראנו מקודם, הקדוש ברוך הוא גומל למי שנותן צדקה, לעניים. קודם כל כתוב, לא כתוב גומל, כתוב גמול, קודם כל. ב' למי הקדוש ברוך הוא גמול? לדלים. כן, הקדוש ברוך הוא לא גומל לנותנים. הוא גומל למקבלים. גמול דלים, ג' דלת גמול דלים. איך הגענו מסוגיות ענקיות, כלל עולמיות של א' ב', פתאום לאיזה מצווה פרטנית לכאורה שנקרא צדקה. אז הרב מטפל בסוגיה הזאת בדיוק. בואו נקרא עמוד 251. פסקה י"ג, אין על החלק הראשון של האותיות הללו ג' ד', אין רש"י, ג' ד', גמול דלים, רש"י מתחיל אחר כך, מה היא טעמה? אז רש"י מתחיל אחר כך לברר כמה דברים. בואו נקרא, אין היה שבת ב', עמוד 251, פסקה י"ג. אומר הרב, ג' ד', גמול דלים, ההבנה של ערך הצדקה בעולם, שאינה באה רק מפני אמיית הלב המסתערת בנפש, הרואה את המחסור של העני, הוא מרגיש את צערו כאילו הוא צער עצמי אליו, ובשביל כך הרי הוא חש למלא את החסר להדל כדי לרפות את כאבו, ואפילו לא רק באותו המובן השכלי המחייב את מידת הרחמים והחמלה, כי אם ברוח השם, כי אם בדבר השם אשר ברא סדרו של עולם שיהיו בו עניים ועשירים, והדלים הם ממלאים תפקיד ידוע בעולם, שלולא הם היה העולם חסר מצביונו ולא היה שלם ולא מגיע לאותה המטרה העליונה שיציב לפניו יוצרו ברוך הוא. ונמצא שהדלים המשלימים צביון העולם בדלותם, והם עוד סובלים מזה חיי צער, הרי הם באים על גמולם בצדק מלא. וזהו הרז היותר פנימי במצוות הצדקה, לפי מובנה העליון, המסלק ממנה גם כן את השפלות הנפשית, זה כבר קשור להמשך הדברים, של המקבל חסד מזולתו ולא חוק ומשפט. וזהו שהכירו הדרדקה, התינוקות הנפלאים הללו, בחוש הקדוש של נשמתם העליונה, ג' ד' גמול דלים. בואו נעשה איזושהי הקדמה כללית מאוד, אבל מאוד עקרונית. אנחנו יודעים שעל פי מה שכתוב בספרים הנגלים והנסתרים, הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם צמצם את עצמו שני צמצומים, כפי שמופיע למשל באופן פשוט יחסית בספר דעת תבונות. הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו שני צמצומים כשברא את הבריאה. קודם כל, כל מה שהוא ברא לא במדרגת הבורא, אין בריאה שבמדרגת הבורא. סוגריים חצי דקה, הרב קוק באורות הקודש אומר שהסיבה לכעס שיש בעולם החל ממלחמות שבבני אדם וקלה מהקיצת קטן שברמסים, כך כותב הרב, הסיבה שיש כעס בעולם זאת הסיבה שהמציאות הבריאה מרגישה שהיא הייתה יכולה להיות במדרגה יותר עליונה ממה שהיא נבראה, והכעס שלה נובע מכך שהקדוש ברוך הוא צמצם את הופעתו בה. הרב קורא לזה בשלוש מילים, ייצור כוח היצירה. הקדוש ברוך הוא עצר את כוח היצירה שלו, ואמר, עד לכאן, אל שדי, שאמר לו עולמו די, עד לפה אני בורא ולא יותר. קודם כל, אם כן, אם כן רק נסגור את הסוגריים האלה, הכעס הוא תוצאה של הפער בין מה שהקדוש ברוך הוא יכל לברוא לבין מה שהוא ברא בפועל. אז המציאות החסרה שמרגישה את חסרונה, מבינה את חסרונה, מזדהה עם חסרונה, ואומרת במרכאות לעצמה או לריבונו של עולם, הייתי יכולה להיות יותר, זה בא לידי ביטוי בכעס. מכן, הכעס היא מידה, תכף נראה, חשובה מאוד, היא המידה אולי הכי חשובה באדם ובעולם בכלל, היא מופיעה בגדרים המדויקים שלה, איכותית וכמותית. נסגור את הסוגריים. אם כן, צמצום ראשון של הקב"ה צמצם, שהוא לא ברא את הבריאה במדרגתו. אני אומר זה בצפה של ילדים בגן, כי זה נוח להסביר לעצמי ככה. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אלוהים, והוא לא ברא אלוהים. צמצום ראשון. צמצום שני, שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, גם במערכת החיים של הדומם, אבל זה בא לידי ביטוי בעיקר מהצומח ואילך, בעיקר אצל האדם, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, לפחות היה הקדוש ברוך הוא יכול לברוא את אותה בריאה שהיא לא הוא בעצמו, היה יכול לברוא אותה מלאה, היה יכול לברוא אותה שלמה, היה יכול לברוא אותה לא חסרה. מה הקדוש ברוך הוא ברא? גם הבריאה שהוא ברא שהיא לא במדרגתו, היא לא במדרגה שהייתה יכולה להיות כשהיא לעצמה. למשל, למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם סביר? היה לא רע, לא? אם אינו סביעים. סביעים מה שנקרא באופן קבוע. לא צריך להתפרנס. לא, אינו צריכים ללכת לקנות בגדים. לא. הקדוש ברוך הוא הייתה בורא אותנו עם פרווה שמספיקה גם לחורף, עם ריץ' רץ' שאפשר להסיר בקיץ. רעיון לא רע, לא? רגע, הקדוש ברוך הוא, למה לא בראת אותנו עם מידות מתוקנות? ועם חוכמה? ועם דבקות אלוקית? וכולי זה הדרך. אם כן, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, שלא רק שהבריאה שהוא ברא היא לא הבורא, אלא הבריאה שהוא ברא היא חסרה ביחס למה שהייתה יכולה להיות כבריאה. הדוגמה הקיצונית ביותר זה האדם. החתול קופץ לפח הזבל, יש לו ארוחת צהריים. אפשר לראות את זה מחוץ למכון. האדם לא בדיוק ככה. נכון, זה עובדה. אם כן, הקדוש ברוך הוא ברא בריאה שהיא לא הוא, וגם הבריאה שהוא ברא, שהייתה יכולה להיות שלמה ביחס לעצמה, היא חסרה. אם כן, סיכור אומר דעת, אומר אחד דעת בונות, הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו שני צמצומים. א', שהבריאה היא לא הבורא, וב', שהבריאה עצמה לא שלמה, אלא חסרה. אם כן, הגדרה חשובה עכשיו. כשהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, הוא קבע כחוק טבע, שתהיה הבריאה חסרה. אם כן, אנחנו לא מדברים עכשיו על הלכות עניים, הלכות צדקה, בית המחוי. אנחנו עכשיו בכלל מתחילים להבין שהעולם שלנו במהותו הוא עולם שיש בו חיסרון שצריך השלמה.
באיזה מובן?
בכל המובנים. הקושייה שלך זה ביטוי למה שעכשיו אנחנו אמרנו. כי אתה עכשיו, בזה שאתה שואל, אתה חסר ביחס לתשובה. בסדר? אז באיזה מובן? בכל המובנים.
ותחסלו מעט מילותים, מחמות מעדת
האתר. נכון, ידידי. אבל כאן זה נקודה קצת אחרת. אם כן, האדם וגם החי וגם הצומח, ומצד האמת גם הדומם, אולי אנחנו לא מספיק עירניים לדבר הזה, הם חסרים. הקדוש ברוך הוא הטיל את השלמת הבריאה, את המשך הבריאה של הקדוש ברוך הוא, שהוא רק התחיל אותה ומצפה מאיתנו שנמשיך אותה, הוא הטיל בעיקר על האדם. אם כן, האדם, עניינו, להשלים את החסר. האם הוא יכול להשלים את החסר לגמרי? לא. אבל הוא יכול להשלים. עכשיו אנחנו מתחילים להבין שהמילה דל, או שורש דלה בלשון הקודש, השם ישמו מדבר על זה, חודש ואת מזל עוד לי, המילה דלה זה מצד אחד דלות, עניות, חיסרון, מצד שני לדלות. אני רוצה להוציא משהו, רוצה להרוויח משהו, רוצה להשיג משהו, רוצה למלא. אני דולה מים בדלי. הדלי בהתחלה הוא דל, חסר בו מים, אבל כשהוא ירד אל הבור ויתמלא במים, הוא יהיה רווי במים. אז הוא דולה, לכן הדלי נקרא דלי, כי הוא דל, חיסרון, אבל החיסרון הזה לאט לאט משתלם על ידי שהוא מתמלא מים. זה מאוד מעניין לגבי חודש ואת, דווקא למה חודש ואת, אבל סוגיה בפני עצמה, שמזל עוד לי. בכל אופן, אם כן, המציאות שלנו היא בחינת חודש דלי, מזל דלי. המציאות שלנו, העולם הזה בהגדרה, בתכונה, בטבע, היא מציאות שיש בה חיסרון, שצריך השלמה, כי הקדוש ברוך הוא סומך על האדם שישלים את מה שהקדוש ברוך הוא התחיל ויחסיר בכוונה כדי שהאדם ישלים, ויהיה שותף בבריאת העולם ממש, בלי הגזמה. האדם שותף בהמשך בריאת העולם. אלא שהקדוש ברוך הוא ברא יש מאין ואנחנו בורים יש מיש, בסדר. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נברא. שאנחנו נמשיך או יותר נכון לעשות. אנחנו נמשיך לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא התחיל לברות. התחיל לברוא, סליחה. אם כן, יש בעולם שלנו מציאות של חיסרון. החיסרון הזה הוא בכל תחומי החיים. הוא חיסרון בממון, הוא חיסרון בכבוד, הוא חיסרון במידות, הוא חיסרון בחוכמה, הוא חיסרון בדבקות אלוקית, הוא חיסרון בהכל. זה טבע העולם. מי שיש לו בעיה עם זה, מוזמן לשים פתק בכותל למי שנוהג לשים פתק בכותל. ויש לו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אני הייתי אתה, הייתי בורא עולם שלם. אין שלם, יש משתלם. בסדר? אז קודם כל כבר אני חושב יצאנו מהמציאות של, שמדובר פה על עניים שמקפצים צדקה בכותל. אנחנו לא עסוקים עכשיו בלחוץ צדקה במובן הצר של המילה. אנחנו עסוקים עכשיו ביחס שבין חסר לשלם, שהוא בעצם התבנית של העולם. שהקדוש ברוך הוא ברא העולם שהתבנית שלו היא חסרה, והוא רוצה שאנחנו נשותפים בהשלמתה. זה הנושא שבו אנחנו הולכים לדבר. כן.
לפי זה בעצם גם המשמעות של מצוות צדקה, זה לא רק לעזור לבן אדם הזה שמסכן, או לרפא את הרחמים שיש לבן אדם, אלא זה השתלבות בתוך המערכת של
ה... אומר, אליעזר, שלפי זה, אפילו מצוות הצדקה הכלכלית הפשוטה, לתת שקל לעני ברחוב, זה לא רק במובן שלרפא את הכאב שלו, או את הכאב שלי כשאני רואה אותו שחסר לו, אם אני מספיק רגיש, אלא כנראה זאת השתלבות יותר כוללת במערך של הבריאה. מה שאתה אומר, הרב מפתח את זה יותר, והרב כאן אומר, מי ששם לב כשקראנו, שיש שלוש הבנות מה זאת צדקה. גם במובן הכלכלי, אבל מכאן אנחנו נעשה השלכה לכל המערכת כולה. שלוש הבנות, נקרא לה כרגע רגשית, שכלית, ונקרא לה אלוהית. שלוש מדרגות איך להתייחס אל צדקה. עכשיו, לא רק במובן הכלכלי, בכל המובנים. כשלאדם יש חוכמה בראש, והוא מעביר אותה לאחרים, זה לא שוב של צדקה. שיש אדם שימצא במצוקה, והוא יודע שיש לו כתף של חבר לשים עליה את הראש, ולקבל ביטחון, לקבל עציבות, לקבל שמחה, אני לא לבד בעולם, זה לא צדקה. חז"ל אמרו יותר מזה. חז"ל אמרו, הנותן פרוטה לעני, מתברך, תקנו אותי אם אני טועה, תקן אותי ידידיה, בחמש או שש ברכות. שש, נראה לי. הנותן צדקה לעני, מתברך בשש ברכות. והמפייסו בדברים, ב-11 ברכות. ומה אנחנו רואים? שהפיוס בדברים הוא הרבה יותר חשוב מאשר הכסף עצמו. אז לתת עצה טובה. אני לא רוצה להתקדם יותר מדי מהר בשלב הזה, אבל כל אחד מאיתנו הוא עני ועשיר. כל אחד מאיתנו הוא נותן ומקבל. כל אחד מאיתנו הוא חסר ושלם, או חסר ויכול להשלים. כל אחד מאיתנו יש לו צדדים שבהם הוא חסר, והוא צריך השלמה מבחוץ על ידי מישהו אחר, או גורם חוץ נקרא לו כרגע, ויש דברים אחרים שבהם יחסית הוא יכול להעניק לאחרים. הקדוש ברוך הוא עשה חסד איתם. אז הקדוש ברוך הוא ברא בני אדם, ברא עולם, שיש בו חיסרון והשלמה, ובכל מציאות מצד האמת יש בה חיסרון והשלמה. כלומר, כל אחד מאיתנו הוא בעצם חסר ושלם. אני מדבר ברמה הכי טכנית כרגע. נגיד שיש לי בעיה במידות, אז אני חסר, אבל נגיד שיש לי חוכמה, אז אני יכול לתת חוכמה. בסדר? אז אני חסר במידות, ויכול להשלים אולי משהו בחוכמה. בסדר? כלומר, העולם, העולם שלנו לא מחולק לעניים ועשירים במובן הכלכלי או במובן הפרטני שלהם. זה לא נכון. העולם שלנו בהגדרה הוא עולם של עניות ועשירות. הוא עולם עוד מושגים יותר פנימיים של משפיע ומושפע. של זכר ונקבה. של נותן ומקבל. ככה העולם שלנו בנוי. נא להביא כיסאות. מר נאון, לא יושבים על רצפה כשלומדים תורה. אני ממש מתנצל. יש פה כיסאות. כיסאות. חזק וברוך. לא, זה כבוד התורה. חילה. בסדר. בבקשה, כן.
כאשר מה שאמרת לגבי הרעיון הזה, השבת היא הנתחנה.
אתה אומר לפי זה יוצא שהשבת היא הנותן וששת ימי המעשה הם המקבלים. זה נכון, למרות שצריך כאן הרבה הרחבה, אבל נזכיר מאמר אחד בזוהר, כידוע וכמפורסם, לכן אפשר להזכיר שכולנו מכירים, השבת מיני מתברכים כולה שיטה יומין. השבת ממנה מתברכים כל ששת הימים. לכן אומר האור החיים הקדוש, וביום השביעי שבת ואי נפש, השבת היא הנפש של ימי המעשה. אין יום שביעי על פי היהדות. יש יום שבת, לפי האור החיים, ואי נפש. השבת היא הנפש. ביום השביעי שבת וינפש. השבת לא נגמרת בשבת, העיקר זה לא השביתה, שב ואל תעשה. מה יוצקת, מה התוצאה החיובית מהשביתה הזאת? התורה זה לא רק שב ואל תעשה, זה קום עשה. מה עושים? וינפש. וינפש זה משלים את השבת. וביום השביעי שבת וינפש. אם כן, איזה יום היום? שבת וינפש. שבת נפש שלום. זה נשמע יותר טוב, לא? כן או לא? שבת נפש שלום. לא, באמת, אני חושב, לפי אורח חיים, ככה צריך להגיד לכאורה. לא מספיק להגיד שבת שלום. אלא אם כן נגיד שהשלמות היא תמונה כבר בשביתה. טוב, בסדר.
וגם כאילו להציג לבוא התיקון הוא גם של השבת, שכאילו ימי המעשה יהיו מושלמים שלא נצטרך.
אתה אומר שלעתיד לבוא, שכחתי את שמך. ירון אומר שלעתיד לבוא, העולם לא יחסר אלא יהיה שלם. מישהו מסכים מה שירון אומר?
כן.
כן, רק כן או גם לא? כן ולא. כן ולא. חז"ל אמרו, צדיקים מחיל אל חיל. מחיל אל חיל. אין להם מנוחה לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. אם כן, כנראה שגם בעולם הבא, שהוא אחרי גן עדן, שהוא אחרי העולם הזה, שזה שלושה עולמות שונים, יהיה תהליך של התפתחות אינסופית, אומנם לא בגבולות שאנחנו מכירים פה, לא בגדרים ובגבולות גדר שלנו, אבל תהיה השתלמות אינסופית.
והחיל הזה, זה הציבה היהודית לא עמד.
נכון. לכן אין בניין שלם, יש בניין משתלם. אין בניין שלם, יש בניין משתלם. אנחנו רוצים לבנות בניינים משתלמים. כמה משתלמים? אין סוף.
גם העולם שלנו זה כאילו,
ואתם לבוא
שלם.
אתה מנסה להגיד שהעולם הזה שיהפך לגן עדן, שיהפך סליחה לעולם הבא, גם בו תהיה איזה מציאות של שלמות, אבל תהיה מציאות שהיא עדיין לא שלמה. אני לא יודע מה יהיה בעולם הבא, מאיפה אני יודע.
לא, בעולם הזה, בעולם הזה.
לא בצורה שלנו. אני אגיד את זה אחרת רגע, בחצי סוגרן. האם בעולם הבא יהיה גוף? או רק נשמות? שלוש דעות. יש דעה רק נשמה, יש דעה נשמה בגוף, יש דעה שהרי ועת, שזאת התשובה שלנו לך, שאנחנו נהיה בגוף של מלאכים. רק שנייה, שנייה. שנהיה בגוף של מלאכים. ראית פעם גוף של מלאך? לא. אז אני מבין מה זה גוף של מלאכים? לא. אז למה לדבר מה שאנחנו מבינים?
מה שתי בעולם, זאת אומרת, כמו שכתוב, השבת תהיה, לעתיד לבוא תהיה יום...
גם ביום, כאילו, בחיים שלנו, זאת אומרת, יהיה יום של מנוחה.
נכון, אני לא יודע מה זה נקרא מנוחה בעולם הבא.
לא, בעולם הזה, יהיה
מצב. בוא נפרק את השאלות. האם העולם הזה יהיה העולם הבא? או אחרת, האם העולם הבא יהיה בעולם הזה? שאלה ראשונה, יש אומרים שכן, יש אומרים שלא. ב', גם יש אומרים שכן, שהעולם הבא יהיה בעולם הזה, הוא לא יהיה לפי המתכונת של העולם הזה. אז למה לי לדון על מה שאני לא יודע? לא יודע, מה יש להתעסק עם מה שאני לא מבין?
על התיקון של התיקון.
לא יודע מה יהיה בעולם הבא. בוא נקווה.
בעולם הזה, שיהיה מתוקן, זאת אומרת, בעולם הזה שיהיה מתוקן. יהיה מצב שכמו שהרב אמר, תיקון העולם הזה כביכול בהשלמה שלו, של לא נתארך להשלים אותו, הוא יהיה מתוקן.
הוא יהיה באופן יחסי שלם, אבל כנראה שיהיו בו עדיין חסרונות. בוא נגיד את זה אחרת, כתוב שתלמיד חכם הוא נשמה של שבת. מה זה? כנראה שגם בעולם הזה, במדרגת העולם הזה, לא העולם הזה, העולם הזה עכשיו, היום, עכשיו, היום שני בשעה 12:31. בעולם הזה יש בני אדם צדיקים שהם בחינת היום יום אחד בשבת, היום יום שני בשבת, היום יום שלישי בשבת. נשמה של שבת. המבט המחשבתי שלהם, המבט הנפשי שלהם, ההתנהלות שלהם, המעשית שלהם, ומתוך הנשמה האלוהית שמאירה אותם, בחינת שבת. זה לא שמזלזלים בעולם המעשה, אבל בחינת שבת. היום יום אחד בשבת, אמרנו, בשיר של יום, לא, היום יום שני בשבת. נראה לי שלא ירדתי לסוף דעתך, ולא ירדת לסוף דעתי, אבל לא משנה. טוב. גבריאל שואל שאלה על הרב שרקי. נא לשאול את הרב שרקי. לא באמת. זו תשובה עקרונית, זו התשובה שלי. אוקיי, עכשיו בואו ניכנס לסוגיית הצדקה. אומר אליעזר שיש שתי רמות להבין את מצוות הצדקה. בואו נוסיף ברשותך עוד רמה אחת, כפי שמזכיר כאן הרע. בואו נתחיל לקרוא. ההבנה של ערך הצדקה בעולם. מה זה ערך הצדקה? ההבנה שהעולם שלנו הוא עולם שצריך להופיע בו הצדק. הצדק מופיע על ידי שמישהו בעולם הזה, אני אקרא כרגע, נגיד באופן כללי מאוד, בן אדם, ובפרט ישראל, האדם אמור ליצור צדק בעולם על ידי שהוא עוסק בתהליך ההשלמה של החסרונות שיש בעולם. שאחד מהחסרונות, אחד מהביטויים של החסרונות והמחויבות של האדם להשלים את החסרונות האלה, זה בענייני ממון. קוראים לזה צדקה, אבל זה מעבר לממון. אז ההבנה של ערך הצדקה בעולם, בכל תחום שהוא, בהלכות יחיד, בהלכות משפחה, בהלכות ציבור, בהלכות אנושות, בהלכות עולם, בכל מה שקשור לעולם שלנו, ההבנה של ערך הצדקה בעולם, א', הבנה ראשונה, נקודותיים, שאינה באה רק מפני אמיית הלב, נא להדגיש כאן את המילה הלב, כי תכף אנחנו נגיע למילת השכל, ואחר כך אנחנו נגיע למילה דבר השם. יש כאן שלוש מילים חשובות שהן שלוש רמות של תובנה. אז הבנה ראשונה, מצוות הצדקה היא תוצאה של הרגישות הנפשית שלי, אם אני לא אדיש, ואני לא מנוכר, ואני לא אגואיסט, ואני לא כפוק מוקיר, אלא אם הרגש שלי מזדעזע כשהוא רואה אדם חסר, כמו למשל אדם שאין לו מה לאכול, או אדם אולי שאין לו חוכמה, או אדם אולי שאין לו יראת שמיים. זה לא משנה, בענייני ממון זה יותר קרוב לנו, כי זה קרוב לתוצאות, לחיצוניות של החיים. אין לו מה לאכול, הוא ישן ברחוב, אומלס, הוא ישן על ספסל בגן, בגן הסוס. אז זה מיד דוקר אותנו, זה מיד מעורר אותנו, אם אנחנו לא אדישים. אם לא יקהנו את הרגש הבריא שהקדוש ברוך הוא יטביע בתוכנו. הרגש הבריא שהקדוש ברוך הוא יטביע בנפש האדם, הוא להרגיש את החיסרון של השני, ולא רק את החיסרון שלך. אז אם נקווה, הרגש הטבעי הבריא הזה, להרגיש את החיסרון של השני, עדיין חי בקרבנו, אז כשכואב לו, בעצם כואב לי. אז כשאני נותן צדקה, שימו לב, זה כפול עכשיו. כשאני נותן צדקה, אני מרפא את הכאב הפיזי שלו, אם נמדובר על כסף כרגע, שהוא בעצם הכאב הנפשי שלי. אז שהרב אומר לרפא את כאבו, לרפות את כאבו של מי? של המקבל או הנותן? אולי גם של הנותן. אולי בעיקר של הנותן. בואו נקרא את כל המשפט הזה. ההבנה של ערך הצדקה בעולם, שאינה באה רק מפני המיית הלב המסתערת, מלשון הסתערות, מלשון שערה, שאינה באה רק מפני המיית הלב המסתערת בנפש הרואה את המחסור של העני, העני הכלכלי, העני המוסרי, העני השכלי, העני הרוחני, העניות של החברה, העניות של הציבור וכו'. הרואה את המחסור של העני ומרגיש את צערו, הנה המילה מרגיש, לב, כאילו הוא צער עצמי אליו, אני מרגיש שחסר לך, כאילו שחסר לי. ובשביל כך, היות ואני מרגיש את הכאב שלך, הלב שלי חש את הכאב שלך, ובשביל כך, הרי הוא חש למלא את החסר לדל, כדי לרפות את כאבו של הדל, ובעיקר את כאבו שזה שמרגיש את הכאב של הדל. בואו רגע נצא מהמשפט הזה בלחוץ דקה. אחד הדברים החשובים ביותר בחיים, ברמה הכי בסיסית של הדברים, זה להרגיש את השני. להרגיש את האישה, כמו שהאישה אמורה להרגיש את בעלה. להרגיש את הילדים. להרגיש את החברים. להרגיש את החברה. להרגיש את השכנים. להרגיש את האומה. להרגיש את האנושות. להרגיש את העולם. קודם כל, להרגיש. למה לפעמים אנחנו כאלה כפויים? סליחה שאני אומר נזיפות בפרס, קודם כל לעצמי. למה קשה לנו לפרגן? למה? למה אנחנו מלאים ביקורת מכאן עוד מחרתיים ולא יודעים לתת מחמאה? למה? תרגיש את השני. דברים ידועים ומפורסמים לכולנו, אף אחד לא יחלוק על זה. הדבר שיוצר הכי הרבה חציצות בין בני אדם, זה שא' מרגיש שב' לא מרגיש אותו. אתה לא מרגיש אותי. אנחנו מדברים, וזה דו שיח שחרשים. אתה לא מקשיב לי, אתה מקשיב לעצמך. תקשיב לי, תבין את המקום שלי, עוד לפני תבין, תרגיש את המקום שלי. תהיה במקום שלי. כמה זה חשוב בין איש לאשתו, ריבונו של עולם, כמה זה חשוב? כמה זה חשוב בין הורים לילדים? כמה זה חשוב בכלל בחברה, בחיי חברה? להרגיש את המקום שהשני נמצא. זאת עבודה קשה מאוד, וזאת המדרגה הראשונה של ההבנה של השלמת החסרונות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כדי שאנחנו נהיה שותפים בהשלמה שלהם. להרגיש את החיסרון ולנסות להשלים אותו כמה שניתן. זאת המדרגה הראשונה, יש שתי מדרגות הרבה יותר עמוקות מהמדרגות האלה. אבל קודם כל הבנה ראשונה. לצערנו הרב, מדי פעם מסופרים סיפורים, עולים לתקשורת, מתפוצצים, וטוב שזה צף בתקשורת, לפחות זה צף חיובי, של איזה מין ניכור, זה מין ניכור אחד לשני, אחד ושלום. אדם נפצע באיזה תאונת דרכים, ואנשים ממשיכים לנסוע, ועוזבים אותו זרוק בכביש. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות? אז ברוך השם, נקווה שזה מקרים יוצא דופן, וזה ממש יוצא דופן שביוצא דופן. הרגש הבריא הזה, שהצער שלך, זה בעצם הצער שלי, הרגש הבריא הזה הוא אמור לחול בתוכי. מצד שני, תרשו לי לומר משפט חריף, ואני חושב שצריך להגיד אותו. תפילת שחרית בבית כנסת, זה לא, איך אמר לי פעם מישהו? קזינו. תפילת שחרית בבית כנסת, זה לא אמור להיות 800 מקבצי נדבות, שמקבצים נדבות כל 10 שניות, מישהו אחר. זה הכנסת קלה, וזה גמילות חסדים, וזה בית המחוי, וזה אני כזה, וזה אני אחר. במיוחד באמצע 18. וחוץ מזה, יכול מאוד להיות שאותו אחד שאוסף כסף לאברך שצריך להתחתן, אולי אותו אברך צריך ללכת לעבוד, כי אם האברך הזה היה במכון מאיר, לא היינו אוספים עוד צדקה, היינו אומרים, הולך לעבוד. לכן, אני לא אומר לא לתרום. אני אומר, להרגיע. להירגע. אין לי אומץ לעשות את זה, אבל פעם אחת בא לי לעצור מישהו כזה, באמצע התפילה, ולשאול אותו, הכנסת קלה, הכנסת קלה. תגיד לי, מי הקלה? תספר לי, מי הקלה? מי החתם? למה אתה אוסף להם כסף? בקוף. היינו, פעם אמרנו בשיעור, פה אמרנו בשיעור, נמחקו לי ההודעות מהפלאפון, כי החליפו לי את הפלאפון. שמרתי את ההודעה הזאת. אמרנו פה בשיעור, שנה שעברה יפה, שנתיים, זאת אומרת, זה היה. דיברנו על הסוגיה הזאת של, שקשר שבינו לבינה הוא לא תלוי במצב הכלכלי. המצב הכלכלי הוא לא פונקציה. ואז מישהי פה עלתה למחשב, ואמרה שהם תמכו באיזה זוג צעיר וכו' וכו', באלפי אלפי שקלים, ואחר כך, שלחה לי אס-אמסים וכו', ואחר כך נשא שבלה, אפילו התקשר, אני כבר זוכר את הפרטים. ואז התברר שבעצם הכסף הזה היה כסף להסכמה של אחת המשפחות, המשפחה השנייה, כנראה של הקלה, לא זוכר את הפרטים, שהמשפחה השנייה תסכים להתחתן איתה בתנאי שיקנו דירה לזוג הצעיר. אם כן, הצדקה שלהם, של אלפי שקלים, מימנה דירה בירושלים, אם אני לא טועה, לזוג הצעיר. איפה נשמע כדבר הזה? אני צריך לממן לך דירה? לך תגור בקרוון. גם תהיה אידיאליסט וגם... זה לא מצחיק. זה כואב. הפתרון במכון מאיר שלא נכנס אדם לבקש צדקה, אלא אם כן הוא עובר דרך הרב ביגון. ואם הרב ביגון נותן לו אישור, אז הוא עובר בבית המדרש, וגם עובר בשקט ובנחת, לא עולה על במות ולא דופק דפיקות ולא מעורר שערוריות. עושה את זה בשקט ובצנעה. זה הפתאום. לא במכון מאיר, תעשה כחוכמתך. אתה מכיר עניים אמיתיים, תן להם. לא אמרתי שכל מי שהוא מקבץ דקה הוא לא דובר אמת. רק אמרנו שאולי הכסף הזה הולך לנדוניה של דירה בקירת משה. לי אין דירה בקירת משה, סליח. לא נראה לי שגם יהיה לי בזמן הקרוב לי אין הרע, אני מקווה שכן. בבקשה, כבודו, אני רואה שאתה רוצה לספר סיפור ממש שבנפשך. שכחתי את שמך. איך? רק מצד שני, אני רוצה רק לאזן את הדברים עוד חצי שנייה. מצד שני, אנחנו לא הבקר של ריבונו של עולם, זה אוסף לדירה, זה אוסף... אנחנו צריכים לפתוח את הלב, אנחנו צריכים להיות אלה שמרגישים את הכאב של האנשים, ולתת. רק אני אומר, מהצד השני, זה שלוקח על עצמו אחריות לאסוף, שיבדוק למה הוא אוסף. כן.
אני מרגיש שלי לא ברור מספיק איפה עובר הגבול, בדיוק באיזון הזה שהרב דיבר עליו עכשיו, כי אני באמת מרגיש על עצמי, פעם הייתי מה זה פרייר.
טמבל, תגיד את המילים, תת, מם, בית, למד, טמבל.
כן.
היית טמבל.
נגיד, אני הרגשתי ש...
לא נגיד, היית אתם ואני
הייתי אתם. אני הרגשתי שהשם מביא מולי מישהו, הוא מבקש, אני לא יודע מי זה, אני אתן.
רק בפורים כתוב, כל הפושט יד בפורים, נותנים לו, גם כפשוטו וגם כדרשו.
אבל אין
לך... דרך אגב, הילדים מנצלים את זה מצוין בפורים.
איך אתה יכול היום להזדהות עם מישהו, לקיים את הפסקה הזאת, כשאתה באמת... כשהדישות... זה לא הדישות, זה רבוע הפרצות בדבר הזה. אז איך אני יכול להזדהות? אני אף פעם לא יכול להזדהות עם זה. אלא אם כן, אני מכיר איזה... זה יכול... כמה עניים כבר יוצא לך להכיר, שאתה יודע את הסיפור שלהם, ואתה יכול לסמוך על זה, ואתה...
תן להם. תן להם. אני לא רוצה באמת להיות קיצוני וחריף מדי, אבל כמה ניירות בצבעים שונים ומשונים, בגדלים, בצורות, בסגנונות שונים כאלה ואחרים, מסתובבים בבתי כנסיות. והלב שלנו קרוע בקרבנו. קרוע. תבדוק. הגיע אליך פתק עם אלמנה, 12 יתומים. הגיע אליך פתק הזה? אין בעיה. הלב שלך רוצה לתרום? פתח את הלב. תתקשר, תבדוק. לא צריך לבדוק כל דבר. אם חתומים על זה רבנים, אפשר לסמוך על זה. מצד שני, יש גבול. אני אגיד לך יותר מזה. יש פרסומות ברדיו שהן פשוט התעללות באנשים. כולל התעללות בילדים רכים. לא פעם ולא פעמיים התקשרנו לתחנות כאלה ואחרות. ואמרנו להם, תפסיקו עם הפרסומות האלה. אתם מתעללים באנשים ששומעים בבית את התדר שלכם. עד כך שפעמים צריך לסגור את הרדיו. אני לא רוצה להגיד בשידור דברים, אבל אמר, מקף, אמרה, מישהו, מישהי שקשור לתחנה מסוימת, שפשוט זאת הכנסה כלכלית כבדה מאוד לתחנה, הפרסומות האלה. זאת הכנסה משמעותית לתחנת שידור. מה אתם מתעללים באנשים? ילד צריך לשמוע 18 פעמים בשעה בפרסומות שהעולם הולך להתמוטט מחר בבוקר? הדברים האלה הם דברים לא בסדר, הם לא בסדר. צריך לדבר על זה. לא צריך להיבל מלהגיד את זה. טוב, נראה לי שמספיק ההתקפה שלי עד עכשיו. כן. כן, קוקה.
שאלו את המוצפי.
על מה?
על העניין הזה של התרומות לכל המגייסי כספים, הוא אמר שהרוב בכלל לא מגיע למי שצריך את הכסף, אלא למסעים.
תאמין לי שאני שמרתי את פיו לשוני בעדינות עד עכשיו. אבל אם אתה אמרת בשם הרב מוצפי, אז אני חוזר. שהרב מוצפי אמר שרוב הכסף לכל מיני התרמות כאלה הולך לאלה שעושים את המסחרה של זה, ולא לעניים הנזקקים באמת. בסדר. אתה אמרת, לא אני. הרב אמר. בסדר גמור. בבקשה.
מה זה הגדרה של עני? אני חושב שיש
לנו
מישהו שהוא
חייב
ללחם
באמת. לא משנה, אנחנו צריכים לתת. אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו לתת. אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו להיות רגישים לזולת. אתה רוצה לשמוע סיפור? סיפור. סיפור לא, אני חייב לספר לכם סיפור. סיפור. אני מכיר משפחה שהבעל הוא מאוד צדיק, יש לו לב רגיש מאוד, באמת. רגיש מאוד מאוד. והוא נוהג, תרתי משמע, להעלות כל טרמפיסט שעומד בדרך על רכבו. אין דבר כזה שהוא לא עוצר בשום שעה ביום, בשום מקום בארץ, לא עוצר טרמפיסטים. אחד על גבי השני, עוצר. ולפעמים, אשתו והילדים רוצים את השקט שלהם, רוצים להיות עם הבעל, עם האבא של המשפחה. לפעמים אולי זה לא, ממש לא... זה לא רלוונטי. כבודו, אולי החסד, אולי הטרמפיסט הראשון שאתה צריך לקחת באוטו, זאת אשתך. שרוצה לדבר איתך אחרי שהיא לא פגשה אותך שבועיים. ואם יש מישהו אחר תקוע לך באוטו, אתה לא יכול לדבר איתה. אז מה עם מצוות הכנסת אורחים? אשתך היא האורח הראשון. היא הבן אדם. ואמרנו לבטל ללכות טרמפים מכלל ישראל. אבל במינונים... אני יכול לספר סיפור על עצמי. אפשר לנסוע איתך לחתונה בחיפה? לא. למה לא? אני מלא. אתה מלא, יש לך מסעית, איך אתה מלא? אני מלא. והנה הוא רואה אותי יוצא ריק עם אשתי. ויש שם מושבים ריקים. היי, הוא שיקר לי. לא שיקר, אני מלא. אני מלא בשיחה עם אשתי. אני רוצה לשוחח עם אשתי שלא נפגשתי המון זמן. ואשתי רוצה לשוחח איתי, היא רוצה לחוס עליה, ואני רוצה לחוס עליה. אנחנו רוצים לריב באוטו. אנחנו לא יכולים לעשות את זה על עדך. וכמה צדקה, סליחה, אדם צריך לעשות עם עצמו? שאולי חלק מהזמן היחידי שלו ביום שהוא עם עצמו, זה כשהוא לבד באוטו, אם הוא לא מדליק את הרדיו שהוא נכנס. זה לא סוג של צדקה? שאדם צריך להיות צודק עם עצמו, ולתת קצת לנשמה שלו. אז לא ביטלנו הלכות טרמפים, ולא ביטלנו הלכות צדקה, ולא ביטלנו... פרופורציה. גם הלכות צדקה יש גבול, עד חומש. לא יותר מחומש. עד חמישית, עד 20%. אז אולי 20% זה לא רק בכסף. אולי זה גם ביחס. אולי זה גם בזמן. אני זורק לחלל האוויר, אני לא אומר שזה ככה. אני רק שואל שאלות בכל רם. טוב, אבל זאת הרמה הראשונה של הרגש. הרגש המתעורר כשרואה את החיסרון, רוצה להיות שותף בהשלמת העולם, ו... מרפא את הכאב של החיסרון, שהוא יותר מהכאב של הטכני של החיסרון, הכאב הנפשי של החיסרון על ידי זה שבאמת הוא נותן. פעם היה פה במכון מאיר אדם, שטען שנקלע לקשיים כלכליים קשים מאוד. אסף פה כספים אלפי, עשרות אלפי שקלים, כולל כרטיסי אשראי מאנשים. התברר כרמאי שקרן נוכל. היו פה תלמידים, חלקם אברכים, שהסתבכו כלכלית בגלל הסיפור הזה. אני מספר סיפור אמיתי. לכן, זה שאנחנו רגישים לכאב של השני, אשרנו מטוף חלקנו שלמרות שאנחנו חיים בעולם קר וציני ומחוספס, אנחנו עוד רגישים, נקווה. מצד שני, הרגישות הזאת צריכה להופיע במידה. אז אנחנו רוצים להשלים את החסר, אבל לא לשכוח שההשלמה של החסר, איך פעם אמר מישהו? אתה לא בונה בניין על חורבן. אתה לא יכול להחריב משהו קיים כדי לבנות משהו אחר. לפעמים אדם מחריב, כשהוא בונה דברים אחרים, הוא מחריב משהו אולי שקשור אליו. צריך מאוד להיזהר מהנקודה הזאת. טוב, בואו רק נקרא שוב את המשפט הראשון. ההבנה של איך הצדקה בעולם שינה באה רק מפני... ההבנה של איך הצדקה בעולם, נקודותיים. א', שאינה באה רק מפני המיית הלב המסתערת בנפש הרואה את המחסור של העני ומרגיש את צערו כאילו הוא צער עצמי אליו. ובשביל כך, ברוך השם, הרי הוא חש למלא את החסר לדל כדי לרפות את כאבו, גם כאבו של הדל ובעיקר את כאבו של הנותן. אז זאת הבנה ראשונה, שאינה באה רק. אם כן, ההבנה של ערך השלמת החסרונות בעולם, שהיא לא תוצאה רק של הכאב הרגשי וההשלמה של החיסרון מתוך הכאב הרגשי. אז לא רק. ב' ואפילו לא... ואפילו לא רק, שלב ב' כבר יותר מתקדם. ואפילו לא רק באותו המובן השכלי המחייב את מידת הרחמים והחמלה. יש צד רגשי בחמלה, שזה הצד יותר טבעי, יותר פשוט, ויש צד שכלי בחמלה. יש הרבה סברות שכליות, אולי הסברה הפשוטה ביותר, שאם אתה חי בחברה, כל אדם, שבועיים בפקולטה לכלכלה יגיד לך את זה. אם אתה חי בחברה, ויש בה פערים, בואו נדבר כרגע כלכלית אפילו, ויש בה פערים כלכליים קיצוניים, בין עשירים לעניים, החברה לא תחזיק מעמד. אז זה נכון בפערים כלכליים משמעותיים מאוד, זה נכון בפערים מוסריים, זה נכון בפערים שכליים, זה נכון בפערים רוחניים. אם החברה שבנויה קבוצות קבוצות, אוכלוסיות אוכלוסיות, יש בתוכה פערי קצה, החברה לא תוכל לשרוד ככה. מה זה סתם כל פעם שעולה לדיון שכר מינימום, שכר מינימום? או כל מיני רעיונות כאלה, אלא לא מזמן, לפצרנו הרב זה נפל, שכשעובדים בחברה הרבה מאוד אנשים, שהשכר של הבכיר ביותר והשכר של הזוטר ביותר לא יהיה יותר מפי 50. זה נורא, איך אפשר להגיע לפי 50? אני לא מבין את זה. אבל נגיד, שלא יהיה יותר מפי 50. פי 50 זה כבר, זהו זה. השכל מבין שמשהו פה הוא יכול, שהמציאות הזאת יכולה למוטט את החברה. הפערים הקיצוניים האלה הם בלתי אפשריים. לא יכול להיות שתהיה מדינה של חכמים ומדינה של טיפשים. מדינה של עשירים ומדינה של עניים. זה לא יכול להיות. חברה לא יכולה להיבנות ככה. חברה לא יכולה לתפקד ככה. היא תתפרק. אז אדם ניגש לתת צדקה לעני, אם זה כסף, אם זה לתת מלגות ללימודים, אם זה לתת יחס נפשי, כל מה שדיברנו מקודם, לא רק כסף. אדם ניגש לכל זה לא רק מתוך הרגש הסוער שלו, אלא מתוך הבנה שכלית שהחברה לא תוכל ככה להתקיים לאורך ימים. זאת כבר הבנה יותר עמוקה. זה כבר לא רק הרגש, הלב, זה כבר השכל שמבין. אז אומר הרב, הצדקה, השלמת החסרונות בעולם לא נובעת רק מהרגש המתעורר וגם לא מהשכל המבין. אלא כמו שאמר אליעזר מדרגה שלישית, כי אם בדבר השם, אשר ברא סדרו של עולם שיהיו בו עניים ועשירים, הרי ריבונו של עולם, עכשיו הגענו לשפיץ של הפסקה הזאת, אתה הנותן ואנחנו המקבלים. בואו נחזור לאלף בית. אם הדרך שלנו, המטרה שלנו זה להוציא מכוח האלף את הבית, מכוח הלמידה השכלית, להגיע לסיבות של דברים, להגיע לתובנות של דברים, להגיע לחלקים שונים, להגיע למסקנות, אבל לא לשכוח שהכל מתחיל מהאלוקי, מהחוכמה, מהאלף הראשונה, לכן גם כשאנחנו מגיעים לבינה, לאלף את הבינה, זה במה זה בא לידי ביטוי בשלב הכי בסיסי שלו. וזה שאנחנו מבינים ברמה האלוקית, לא רק ברמה השכלית, ולא רק מרגישים ברמה הנפשית הליבית, שהעולם שלנו בטבעו הוא עולם של חסרונות שצריך השלמה, ואנחנו שותפים עם הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, על זה שאנחנו משלימים את החסר. אז בקיצור, אנחנו נותנים צדקה, לא במה של צדקה פיזית, כלכלית, כי אנחנו רוצים להידבק במידותיו של הבורא. אז זה מדרגה הרבה יותר עליונה, זה לא רק הרגש המתעורר ולא רק השכל המבין, זה הידבקות במידותיו של הבורא והשלמת החיסרון של בריאת העולם שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה שותפים בהופעת ההשלמה הזאת. אנחנו כבר דבקים במידותיך כשאנחנו נותנים צדקה. זה מדרגה הרבה יותר גדולה. דרך אגב, כאן יש סכנה הפוכה. שהרבה פעמים העניים מרגישים וחושבים, וגם בצדק במידה מסוימת, שמי שעושה פה צדקה, זה הם. העני עושה צדקה עם המקבל, עושה צדקה עם הנותן, שהוא מאפשר לנותן להידמות לריבונו של עולם ולתת. נכון. זה נכון. רוחנית, עקרונית, זה נכון. רק אתה כעני אל תנצל את זה. אל תהיה עצלן חסר, לא לוקח אחריות. תיקח אחריות, תלך לעבוד, גדול הנהנה מגיע כפו יותר מירי שמיים, וזה לא סותר מה שאנחנו לא לומדים פה. אז אתה תהיה נהנה מגיע כפך, ואנחנו בעזר השם נהיה ירי שמיים, ונלך במידותיו של הקדוש ברוך הוא, וניתן מה שצריך לתת למי שצריך לתת, במה שצריך לתת, מתי שצריך לתת, ואיך שצריך לתת. עכשיו בואו נקרא את כל המשפט הזה. ההבנה של ערך הצדקה בעולם נקודותיים. א', שאינה באה רק מפני מיית הלב המסתערת בנפש הרואה את המחסור של העני ומרגיש לצערו כאילו הוא צער עצמי אליו, ובשביל כך הרי הוא חש למלא את החסר לדל כדי לרפות את כאבו. ב', ואפילו לא רק באותו המובן השכלי המחייב את מדרכם והחמלה. ג', כי אם בדבר השם אשר ברא סדרו של עולם שיהיו בו עניים ועשירים, והדלים הם כדי לדלות, הדלות היא כדי שנוכל לדלות ממנה את מה שצריך לדלות ממנה, את המציאות האלוהית שבתוכנו. והדלים הם ממלאים תפקיד ידוע בעולם, לכן אמרה התורה, אפס כי לא יהיה בך אביון. חכמים אמרו שלעולם לא ייגמרו אביונים מהעולם. אביון מלשון תאב, תמיד היא תישאר איזושהי תאבות, תף א' ב' וגם ו' זה קשור. והדלים הם ממלאים תפקיד ידוע בעולם, שלולא הם היה העולם חסר מצביונו ולא היה שלם. דרך אגב, אולי אנחנו הולכים עכשיו לכיוון אחר, זאת העיקרון. יכול מאוד להיות שאחת הסיבות שאנשים מבוגרים מאוד אוהבים ילדים, בעיקר תינוקות, עד כדי כך שלפעמים אתה רואה אדם מאוד מחושב, מאוד וכו', יכול מה שנקרא להשתפך בפני תינוק, להשתולל עם תינוק עד כדי ממש שטוטניקיות וכו', זה כי האדם הבוגר מרגיש שהתינוק הזה שזקוק לך, אכל ברמת האוכל, הנקה, או אוכל ממש, התינוק הזה מאפשר לך להיות דומה לריבונו של עולם בכך שאתה נותן לו ונותן לו ונותן לו ונותן לו. אתה עושה איתו צדקה. התינוק הזה עוזר לך להידמות לריבונו של עולם. אז אתה בעצם אומר לו תודה לתינוק הזה. אבל עם כל הכבוד לתינוק, אתה מצפק שכשהוא יגדל, הוא לא יישאר תינוק. הוא ייקח אחריות. ואז תיתן לו ממקומות אחרים. והוא ייתן לאחרים ממקומות אחרים. ואתה תקבל במקומות אחרים. כל אחד מאיתנו יקבל מה שצריך לקבל וייתן מה שצריך לתת. לכן, והידיעה הזאת, והדלים הם ממלאים תפקיד ידוע בעולם שלולא הם היה עולם חסר מצביונו. ולא היה שלם. מה שווה עולם בלי כוח הנתינה האלוהי שטבוע באדם, שעל ידי ביטוי כוח הנתינה הזה, הוא דומה לבורא וממשיך את בריאת העולם, כמו הקדוש ברוך הוא בעצמו שנותן ונותן ונותן, רק אצלו זה בתנאי אחר, באופי אחר, שזה לא, בלי לקבל בכלל, כי הקדוש ברוך הוא לא צריך לקבל מאיתנו כלום. אבל אנחנו גם נותנים וגם מקבלים. אם כן, מה אמרו התינוקות? א', ב', חוכמה אלוהית, שאמורה להתגלות דרך השכל האנושי, שאמור להתפתח ולפתח את העולם, והדרך המרכזית שדרכה השכל האלוהי, אפשר לומר, מתפתח דרך השכל האנושי, זאת ההכרה שאנחנו צריכים להידמות לבורא ולהיות שותף בתיקון העולם, על ידי העוד גימל, גמול, תרף נראה שהקב' הוא גומל לדלים דווקא, לא לנותנים, הקב' הוא גומל לדלים, שהם אלה שמאפשרים את הופעת כוח הנתינה שבאדם, ובכך אנחנו בעצם מגלים את האלף שבבית. יוצא לפי זה שהאלף שבבית היא בעצם הדלת, והקדוש ברוך הוא גומל לדל, שלא מספיק שהוא דל, אלא הוא מאפשר לבריאה להיות שותפה בתיקון העולם ולהידמות לבורא על ידי השותפות הזאת. בואו נמשיך עוד טיפה. והדלים הם ממלאים תפקיד ידוע בעולם, שלולם היה עולם חסר מצוויונו ולא היה שלם ולא היה מגיע ולא מגיע לאותה המטרה העליונה שיציב לפניו יוצרו ברוך הוא, שהיא השלמת החסרונות. ונמצא שהדלים המשלימים צוויון העולם בדלותם, והם עוד סובלים מזה חיי צער שחסר להם, לא רק כסף. אפשר לומר בהקשר הזה שכולנו דלים בתורה, בירת שמיים, בחוכמה. אני יכול, סליחה שאני מדבר עוד פעם, לא על עצמי, אני מדבר על השיעור הזה במרכאות, כן? כל מי שיושב כאן בכיסאות על יד השולחנות הוא בחינת דל, וכביכול אני חס ושלום בחינת עשיר. אבל זה גם להפך, שאלות מחכימות, הערות מחכימות, הערות מקשות, הערות סותרות, אז אני הדל ואתם הנותנים. אז כל המציאות כולה היא בעצם איזה דו שיח כזה, בנותן למקבל, מקבל לנותן, בין עשיר לעני, עני ועשיר. כל המציאות כולה היא בעצם, וכל זה הידמות לבורא ושותפות בבריאת העולם ושותפות בתיקון העולם. זה רצון השם. ולכן אומר הרב, נמצא שהדלים המשלימים צוויון העולם בדלותם, על ידי זה שמאפשרים להידמות לבורא ולברוא את העולם, להמשיך לברוא את העולם איתו, על ידי השלמת החסרונות, ובזה אנחנו מדמים לו, והם עוד סובלים מזה חיי צער, הרי הם באים על גמולם בצדק מלא. וזהו הרז היותר פנימי במצוות הצדקה. אם כן, כוח הנתינה שיש באדם, לאדם שצריך לקבל את הנתינה הזאת, הוא לא רק נובע מהרגש הנפשי הפשוט, גם לא רק מהשכל האנושי הרגיל, ונובע ממידת הבורא הנמצאת בו, ונמצאת בבריאה ורוצה לצאת אל הפועל. וזהו הרז, זה הסוד היותר פנימי במצוות הצדקה לפי מובנה העליון, כל סוגי הצדקות למיניהם, המסלק ממנה גם כן את השפלות הנפשית של המקבל חסד מזולתו ולא חוק ומשפט. אם המקבל מבין את המשמעות הזו, אז הוא לא מתבייש. אני לא מתבייש לשבת בכיתה ולקבל תורה. אני לא מתבייש אפילו לקבל כסף אם אני צריך. כי אני יודע שאני שותף בתיקון העולם שברא עניים, ואני כרגע אולי במקום של העני, בנקודה הספציפית הזאת, ואני מאפשר למישהו להיות דומה לבורא ולהיות שותף בתיקון העולם, ובעזרת השם בדבר אחר אני דווקא עשיר והחבר שלי הוא אני. כל אחד מאיתנו יכול לצאת עכשיו מהשיעור הזה ולשאול את עצמו שאלה אחת קטנה: במה אני עשיר ובמה אני עני? האם יש דבר אחד בעולם שאותו אני צריך לקבל ממישהו, ודבר אחר בעולם שאותו אני צריך לתת למישהו? אני לא רוצה לגנוב יותר מדי הזמן, אבל עוד משפט אחד עכשיו אי אפשר לא להגיד. חז"ל אמרו במשנה מסכת אבות פרק שישי בפרק קניין תורה, 48 דברים נקנית תורה לאדם. אם אין 48, יש רק 47, התורה לא תיקנה, אומר הרב ציודה שם בהקדמה בפרק קניין תורה. מה עם שלושה מתוך 48 דברים? אומרת שם המשנה, שימוש חכמים, פלפול תלמידים, דקדוק חברים, פלפול תלמידים. אומר הרב ציודה בפירושו שם למשנה, כל אדם יש בו או יש אצלו שלוש רמות של קשר עם בני אדם. יש מי שהוא צריך לקבל ממנו. פה אני בחינת מקבל. אני. שימוש חכמים. לא רק לימוד, אלא שימוש זה נושא אחר, ואני צריך לקבל ממישהו שהוא למעלה ממני. יש קשר שני שהוא מי שאני קשור אליו. חבר. מסע ומתן, דו שיח, דקדוק חברים. ויש רמה שלישית, כי יש בכוחות הנפש של האדם כוח שלישי, שהוא רוצה לתת פלפול תלמידים. רבותיי, כל מי שיושב במכון מאיר, ואין לו פעם אחת ביום, חברותה או שיעור, שהוא בחינת מקבל ממנו. שימוש חכמים. או חברותה, או במקביל, ביחד, חוץ מזה, חברותה שהוא פחות או יותר בשווה לו. הוא דן איתו, הוא דו שיח, הוא נאבק בו. ומדרגה שלישית, חברותה שהוא נותן, הוא מוליך אותה, הוא מוביל. פלפול תלמידים, מי שאין לו, כל יום, סדר יום כזה שכולל בתוכו את שלושת כוחות החיים האלה, שלושת כוחות הנפש, הוא לא יכול להגיד, אני הגעתי לפני שבועיים במכון מאיר, אני, יהיו לי תלמידים? מי אני בכלל? לא אמרנו שיהיו לך תלמידים, רק אמרנו שלפחות בחברותה מסוימת ביום, לפחות אפילו בחלק מהחברותה הזאת, תוציא מהכוח אל הפועל את התכונה שבך לתת. את הכוח האלוקי. ובחלק אחר מהיום, תוציא את התכונה של להיות מקבל. ובחלק אחר מהיום, אולי באותה חברותה, שלוש וריאציות, תהיה בדו שיח, במסע ומתן. אומר הרב ציודה שם, התורה לא נקנית אלא בכל 48 דברים. ואם אין כל 48 דברים, בהקשר שלנו, אם אין את שלושתם, גם שימוש חכמים, גם דקדוק חברים, גם פלפול תלמידים, שלושתם ביחד, בכל מדרגה שלנו נמצא בה, הוא לא יקנה תורה. הוא לא יוכל לקנות תורה. כשהרב ביגון מדבר פה כל הזמן, על קליטת בני חוץ לארץ, וחברותו אותי בני חוץ לארץ, מעבר לערך הכלל ישראלי והציוני שכל ישראל ערבים זה לזה וקליטת עלייה, מעבר לכל זה, אפילו ברובד האגואיסטי, זה להוציא מהאדם את כוח הנתינה שלו, את הכוח האלוקי שטבוע בתוכו. אבל בחצי שעה הזאת הייתי יכול ללמוד עוד עניה אחד, וכאן אני יושב ולומד איתו א' ב', לא בהקשר הזה של עניה, אלא בהקשר של האולפן, כפי שקוראים לזה אולפן. ביטול תורה, חבל הזמן, מה אני באתי פה להיות מורה באולפן? זה לא זה, זה כוח הנתינה, זה הכוח האלוקי שבחש רוצה לצאת אל הפועל. איזה תחושה טובה אדם מרגיש כשהוא תורן במטבח והוא מוציא אוכל בזמן ומספיק לכולם, אפילו מי שרוצה עוד מנה, מקבל מנה נוספת והכל בהערת פנים. כל מי שפעם היה תורן במטבח יודע איזה כיף זה להרגיש שמישהו קיבל שניצל שני והוא מבסוט מהחיים. עם כל הכבוד לשניצל. נתת. נתת. מצד שני, איזה סכנה יש אצל אדם שכל הזמן נותן ומחזיק מעצמו שהוא נותן. אחד הדברים הכי נוראים שאתה שומע כשאתה נותן מתנה, אני לא צריך, למה הבאת? יש לי. מישהו טען שאני מביא לך מתנה כי אין לך? מה זה קשור? נכון, אתם מכירים את התגובה הזאת? אני לא צריך, יש לי. א', אני יודע שאתה לא צריך, וב', אני יודע שיש לך, וג', אני רוצה לתת לך. מה אכפת לך? תן לי להיות נותן. מי שואל אותך אם אתה צריך? תן לי להיות נותן. תראו איזה נתינה אגואיסטית, כן? וזהו הרע, זה יותר פנימי במצוות הצדקה לפי מובנה העליון המסלק ממנה. לכן המקבל, הוא לא מרגיש שפל, הוא לא מרגיש בזוי. הוא חלק מבניין הופעת השם בעולם. וזה, דרך אגב, זה עוד גימל, זה גימל דלת, גמול דלים. כבר אנחנו גומל הדלים. הגמול נמצא אצל הדלים דווקא. שמאפשרים לנותן להידמות לבורא ולהיות שותף בתיקון העולם. וזהו הרע, זה יותר פנימי מצוות הצדקה לפי מובנה העליון, המסלק מן הגב כנת השפלות הנפשית שהמקבל חסד מגדולתו בלא חוק ומשפט. וזהו שהכירו הדרדקה, הנפלאים הללו, בחוש הקדוש של נשמתם, העליונה, ג' ד' גמול ד'. טוב, אבל התינוקות לא הסתפקו בג' ד', התחילו להיכנס יותר פנימה לעומק צורת האותיות. אז פעם הבאה אנחנו אולי נספיק אפילו שתי פסקאות. למה הרגל של האות ג' נטויה לאות ד', מה המשמעות הרוחנית, הערכית, המוסרית של הדברים, וב' למה הרגל של האות ד' נטויה לאות ג'. כלומר, אנחנו באמצע הדרך של ג' ד', אנחנו הבנו היום רק את העיקרון היסודי, יש כאן עוד כמה התפרטויות של הדברים האלה. שלום כוח.